רבי אבא בר כהנה פתח בדרשה. דרשה פותחים עם פסוק. הוא בחר בפסוק מירמיה. אז רבי אבא בר כהנה פתח בפסוק. מי האיש החכם ויבן את זאת? וגומר. תני רבי שמעון בר יוחאי. מלמד אותנו רבי שמעון בר יוחאי. אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, דע שלא החזיקו בשכר סופרים ובשכר משנים. שנאמר, על מה עבדה הארץ? ויאמר השם, על עוזבם את תורתי. רבי, הווה משלח לרבי אסי ולרבי עמי, דייפקון ויתקנון קרייתא דארעדי ישראל, והבון עלין לקרייתא, ואמרין להון, הייתו לן נטורי קרתא, והבון מייתו להון, רש מטרתא וסנטרה, והבון אמרין להון, אילן נטורי קרתא, אילן חרובי קרתא, אמרו להון, ומה נינון נטורי קרתא? אמרו להם, אלו סופרים ומשנים, שהם הוגים ומשנים ומשמרין את התורה ביום ובלילה. על שם שנאמר, והגית בו יומם ולילה. וכן הוא אומר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. רבי הונה ורבי ירמיה בשם רבי שמואל ורבי יצחק אמרי, מצינו שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודת כוכבים ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים, ולא ויתר על מעושה של תורה, שנאמר, על מה עבדה הארץ? על עבודת כוכבים ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים? אין כתיב כאן, אלא על עוזבם את תורתי. רבי הונה ורבי ירמיה בשם רבי חייא בר אבא אמרי, כתיב, ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, מתוך שהיו מתעסקין בה, המאור שבה היה מחזירן למוטב. רב הונה אמר, למוד תורה אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לא להיבהל. זהו מדרש אחד מתוך המון מדרשים שנמצאים בספר מדרש שנקרא מדרש רבה, מדרש גדול. מדרש גדול, יש מדרשים על כל אחד מחמשת חומשי תורה ועל כל אחת מחמש המגילות, שכל מגילה קוראים במועד אחר. פה המדרש לקוח ממדרש על מגילת קינות שנקראת היום מגילת איכה, שאת המגילה הזאת כתב ירמיה הנביא אחרי שהתחנן והכריז וביקש והסביר והתריע המון המון זמן לעם ישראל שעל עוזבם את תורת השם ועל ההתנהגות שהם מתנהגים הם עתידים לתת את הדין ותחרב הארץ והם יגלו גלות נוראה ואיומה. וקמו המון המון עיתונאים וקמו המון המון פעילי ציבור שכתבו בפייסבוק ובטוויטר ונלחמו קרבות עת בפרהסיה כדי להונות את דעת הקהל ולהלחש את החושים ולהגיד תפסיקו, זה סתם נביא זעם שרואה שחורות, הוא נביא שקר, זה לא שליח של הקדוש ברוך הוא, הוא לא צינור של הקדוש ברוך הוא, תעזבו אותו, תחיו כמו שאתם רוצים, תמשיכו לחיות ככה, אתם עושים בסדר, אנחנו נביאי האמת, אנחנו כותבי הפייסבוק והעיתונים ומשדרי ושדרני החדשות בטלוויזיה, במהדורה כל ערב. אנחנו נביאי האמת ואנחנו אומרים לכם, הכל בסדר. אנחנו נמשיך על אפו וחמתו להיות פה ולהתקיים פה, הכל בסדר. אל תיבהלו מכמה קיצונים קנאים נביאי שקר כמו ירמיה הנביא. בואו נזרוק אותו לבור ונירק עליו ונזרוק עליו אבנים שיפסיק לבלבל לנו את המוח. וכך היה. וכאשר כל נבואות ירמיהו הנביא עליו השלום, זכותו יגן בעדינו, נתגשמו באבונותינו הרבים, כן, בגלל אבונותינו הרבים, ונחרבה הארץ והשכינה ואיתה עם ישראל יצאו לגלות מרה בבבל, ירמיהו הנביא קונן קינות וכתב את הקינות במגילה, הוא גולל, כי הוא ידע שאנחנו נצטרך לקונן את הקינות האלה שוב ושוב, שנה אחר שנה, בכל זמן הגלות, וגם בכל זמן אורך הגלות הבאה העתידה לבוא לא עלינו, שנקראת גלות אדום, שאנחנו בתוכה כבר 2000 שנה, וכל שנה אנחנו נזקקים לקונן את הקינות שכתב לנו ירמיהו הנביא, שהוא מסתבר היה נביא האמת היחיד כמעט אל מול רבבות נביאי השקר, העיתונאים וכותבי הפייסבוק של אז, שניסו להלחש את החושים של עם ישראל והצליחו. ונביא האמת הזה, כל נבואותיו שנצרכות לימינו, לדור אחרון, לעקבתא דמשיחא, נמצאות ואנחנו צריכים ללמוד מהן. לא המון המון זמן אחרי נכתב, נדרש, לא נכתב, נדרש, נדרשו המדרשים על ידי התנאים, תנאים מלשון שנאים, משנים, חכמים שיצרו או ששנו תורה בבתי מדרשות, והשינון, השנינה שלהם הוא עברה בעל פה מדור לדור, עד שבאבונותינו הרבים בתחילת גלות אדום הרשעה לפני כ-2000 שנה היה צורך לכתוב, למרות האיסור לכתוב תורה שבעל פה, שהוא עברה עד אז מדור לדור בעל פה, נצריכה להיכתב ונכתבה, כי עת לעשות לשם הפרו תורתך, וכי אין מה לעשות, זו הייתה הגזרה מגדולי ישראל דאז, בגלל שידעו בדיוק כמו ירמיהו הנביא שאנחנו בתחילתה של גלות שהיא לא פשוטה לעם ישראל, ושהיא תימשך עד אחרית הימים, וזה יכול להיות המון המון שנים, והיום אנחנו רואים שזה המון המון שנים. והם גזרו גזרה כמובן על פי בית דין מוכשר וקשר וטהור בראשות נשיא ישראל דאז, רבי יהודה הנשיא, זכותו יגן בעדנו, לכתוב את הדברים, את הדיבורים, את המשניות ששנו כל זקני ישראל בבתי המדרשות, להעביר אותם לספרים, לכתוב אותם כדי שהדורות הבאים לא יאבדו, לא תשתכח מהם התורה. הם דיברו את התורה שבעל פה, שאז לא ניתנה להיכתב, ואז נאלצו לכתוב אותה. ואז התחילו לכתוב את הדברים של אותם דורות ראשונים ואחרונים של תנאים, ובכללם נכתבה המשנה, וגם מדרשי התנאים. לאחר מכן נכתב, כל דברי האמוראים נכתבו, שזה הרבה יותר מאוחר, והם נקראים גמרא או תלמוד. זה דברים שבעל פה שפשוט נכתבו בתוך פרוטוקולים כדי שלא ישתכחו, לכן אנחנו מצווים להתייחס אליהם כתורה שבעל פה. ולא להפוך אותם לתורה מתה, חס וחלילה, שהיא כמו תורה שסיפורי סיפורי סיפורים שמומצאים על ידי רבנים, כפי שהכפירה גורסת וטוענת ומכניסה לנו המון 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 שנים לראש. אחד מהדברים שנדברו בתוך בתי המדרש הוא המדרש הזה שנקרא מדרש על מגילת קינות שכתב אותה ירמיה הנביא עליו השלום. במדרש הזה כתבו תנאים ונקרא מדרש רבה על מגילת איכה. ריבי אבא בר כהנה פתח בדרשה והוא ציטט מירמיה, מי האיש החכם ויבן את זאת וגומר. כדי להיות חכם אתה צריך לדעת להתבונן, להבין, להיבנות, להסתכל בין השורות, בין הדברים, בין המאורעות השטחיים שקורים על פני השטח. להתבונן שם, ורק אז להבין את זה, ואז אתה יכול להחכים. תנה שנה מלמד רבי שמעון בר יוחאי, לא פחות ולא יותר. אין הרבה יותר. אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, כלומר יישובים שנתלשים, נהרסים, מכל מיני סיבות, בכל מיני צורות של הרס, דע, אומר לנו, שמה שהוא אומר, רבי שמעון בר יוחאי, זה שהוא התבונן במאורעות שנראים על פני השטח, שיישוב ארץ ישראל קורס, נתלש, ממקומו, גולה, חרב, בכל מיני דרכים, בכל מיני צורות יש להתלש. תדע לך שהתבוננתי בזאת, התבוננתי את זאת, והבן את זאת, ואז החכמתי ולמדתי למה היישוב חרב או נתלש. ואומר לך דע שלא החזיקו בשכר סופרים ובשכר משנים. סופרים ביהדות זה לא מה שהציונים סיפרו לנו, שיש ספרות ויש סופרים ויש את הסופר הזה והסופר הזה, זה לא סופרים. סופרים זאת מילה בלשון הקודש שמבטאת כותבי ספרי תורה, קלפים של פרשיות תפילין ומזוזות. מזוזה זה לא הפלסטיק כמו שקוראים לזה הציונים שמחזיק את הקלף, זה לא הקליפה אלא התוכן הקודש ולא הקליפה, כלומר הקלף ועליו כתובות הפרשיות. זאת אומרת סופרי סתם. סופרים זה מי שכותב את התורה, וסופר יכול להיות רק מי שכותב דברי קודש. לא היו דברי קודש ודברי חול מעולם אצל ישראל, היו תמיד רק קודש, וישראל הקדושים תמיד למדו רק קודש. לא הייתה את החלוקה הציונית והמשכילית הזו של יש קודש ויש לימודי חול, אין דבר כזה. תמיד היו מקצועות במערכת הלמידה של עם ישראל, כל המקצועות נקראים מקצועות התורה, מקצועות קודש. יש מקצוע של שחיטה, יש מקצוע של כתיבה, יש מקצוע של חזנות, שירה, יש מקצוע של כהונה, יש בבית המקדש, יש מקצוע של לוויה, יש מקצוע של מוהל, כל מקצועות הקודש. יש מקצועות של סחר, כמו זבולון ויששכר. זבולון היה יוצא למסחר כדי לממן את ישכר שילמד את הילדים ואת את הקטנים ואת הגדולים. יש מקצועות וכולם קודש, כי העם הזה הוא עם הקודש, ופה הוא מובדל מעמים אחרים, כי הוא מצווה ואמור להיות גוי קדוש. אז במקור בלשון הקודש ולא בלשון הטמאה הציונית, סופרים מעולם לא יכול היה להיות איזושהי ספרות שהיא לא ספרות קודש, והסופרים הם צריכים להתפרנס ממשהו, ואסור להם להתפרנס מכתיבת הקודש עצמה, אז הם צריכים להתמך על ידי היישוב, על ידי הציבור, באופנים שמותר לקבל, להיות מוחזקים, להיות נתמכים. הם צריכים גם לחיות פיזית כדי לכתוב, והציבור תמיד, מאז ומעולם, היה תומך ומחזיק אותם. כי הציבור צריך להם, הם משרתים את הציבור. אם לא הסופרים, לא היה ציבור. היינו מתבוללים ונהיים ככל הגויים, ואז לא צריך סופרים. הציבור אז, בזמנו, לפני הציונות, לאורך כל אלפי שנים הקודמות, הבין שהסופרים הם לא אויבים שלו, אלא משרתים אותו, והוא תלוי בהם. הציבור הבין שהוא תלוי בסופרים ובספריהם. בתפילין ובמזוזות שהם כותבים ובספרי התורה שהם כותבים. אלה סופרים. משנים, אלה מלמדים. משנים מלשון לשנן, לשנות, ללמוד ולהתבונן ולהתעסק ולדוש בלמידה. לא לקרוא את הפשט אלא ללמוד, לשנות את זה, לשנן מלשון שינון שיניים. ללעוס את הדברים ולדוש בהם עד שאתה יודע אותם על בוריים במלואם, על כל רבדיהם כפי יכולתך. פשט, דרש, רמז וסוד, ארבעת המימדים, ארבעת הרבדים שבהם נדרשים דברי הוראות יצרן העולם, הוראות השם שנקראים תורה. החוקים, כיצד לחיות, כיצד לראות את החיים, כיצד להתייחס לחיים, כיצד להתנהג איך אתה קם בבוקר ועד איך אתה הולך לישון בלילה, כולל מה לעשות ומה לחשוב ואיך לחשוב, תפיסת העולם, תפיסת העולם של היהודי. והם היו מלמדים, משנים זה מלמדים, מורים ביהדות וסופרים. אנחנו רואים שאלה הם המקצועות החשובים ביותר במעלה, משום שהיהדות כולה, כל הציבורים היהודיים וכל קהילות ישראל מאז ומעולם, נשענו אך ורק עליהם. כלומר, מה שהיום נקרא בפינו חינוך או מוסדות חינוך, עם כל מה שכרוך בכך, עם כל התוכניות הלימודים, מה שנקרא היום בלשון תמאה, זה סופרים ומשנים. כלומר, כל הציבור היהודי הבין מאז ומעולם שהחינוך הוא העיקר של העיקרים, וללא הסופרים והמשנים על טהרת הקודש, אין להם איך לחנך את ילדיהם, ואם אין ילדים, אין אחר כך מבוגרים שימשיכו את העם הזה. כלומר, לא כמו כל אם ציונית שרוצה ומקדשת את הרפואה במרכאות כפולות ומכופלות, ואת עריכת הדין במרכאות כפולות ומכופלות, רופאים ועורכי דין. כל אמא ציונית רוצה ילד רופא ועורך דין, או עורך דין או שופט. אז א', זה לא רופא, וזה לא הגדרה של רופא, וזה לא הגדרה של עורך דין או שופט, אבל נעזוב את זה בצד. כל אם יהודיה אמיתית, לא אם ציונית, אם יהודיה רוצה, מבינה שהעיסוק הנעלה ביותר בתוך עם ישראל הוא כל מה שקשור בחינוך, כלומר סופרים ומשנים. מורי, המורי שמלמד תינוקות של בית רבן. תינוקות נקראים ילדים עד גיל 13, עד שהם בעלי מצווה, מצווים לעשות במצוות השם. כל עוד הם פטורים במצוות השם, זאת אומרת לפני גיל 13, הם נקראים תינוקות של בית ריבן. והריבן הזה, הרבן הזה, הרב הזה, הוא המלמד הזה, הוא המורי. הוא זה שיוצר להם את הגירסא דינקותא שלהם, הוא מטמיע בהם את התורה, בעוד הם תינוקות. הם יונקים ממנו את התורה והזיכרונות, ומה שהוא מטמיע להם, בהם, כשהם בעודם בגילאים האלה, עד גיל 13, וגם הלאה, מה שהמלמד המורי מטמיע בהם, כך זה יחרט ויתמע בהם לעתיד לבוא, וזה מה שמכריע, הגירסא דינקותא, זה מה שמכריע כל, הוא מעצב את כל החיים אחר כך. ולכן אין חשוב מזה. ותמיד כל קהילות הקודש בעם ישראל, בזמן גלות ולא בזמני גלות, הבינו את זה, העריכו את זה, ידעו את זה, ולא הייתה להם עם זה בעיה. עד שהציונים קמו, ואז זה נחשב למשהו של משתמטים עלובים מוצצי לשד המדינה ומוצצי הכסף והכיס שלנו. עד אז, זאת אומרת, כל אלפי השנים, עד שקמה התנועה של משיכות השקר של עמלק, שמרכזת ומאגדת את כל כוחות הסיטרא אחרא, כולם ביחד, בנחמדות ובחיוך, היא עושה את זה, וזה מה שמסוכן, עד לא מזמן, כל ציבורי ישראל, בכל הגלויות, בכל המקומות, בכל הזמנים ובכל המצבים, רובה דרובה בישראל, ידעו שללא תמיכתם בשכר סופרים ושכר מלמדים, מורים, משנים, אין קיום לישראל חס וחלילה. ודאגו להחזיק אותם ביראת כבוד ומורה, היה הדבר הכי קדוש ונעלה, כי הוא האבא האמיתי של הילד הזה. מה שהוא צורב בילד בינקותו, יצרב לעולמי עד בילד הזה, ואז בצאצאיו של הילד הזה, כי הוא יגדל צאצאים על אותה הדרך, ולא יסטה מן הדרך. אם רואים, אם חכם, אם יהודי הוא חכם, הוא צריך להתבונן בפשט, במציאות, במאורעות החיים, להתבונן בין לבין השורות, וללכת לתורה, להוראות, לספרי ההוראות, ולמצוא שם על מה, למה הפשט הזה, למה המאורעות האלה, הגשמיים האלה, למה הם קורים, למה הם קרו. אם הוא חכם. אם הוא לא חכם, הוא יגיד שנחרבה העיר כי הייתה שריפה גדולה ונורא וזה היה אסון, ולכן נחרבה העיר הזאת. או רעידת האדמה נוראה, אסונות הטבע גרמו לחורבן של חצי של חבל ארץ שלם בלא יודעת איפה. או מגפה נוראה השתלטה על אזור שלם ביבשת מסוימת והחריב את חצי היבשת. או צונמי ענק, זאת אומרת כוחות טבע נוראים, מה לעשות, זה הטבע, זה התפרץ וזה קרה ולכן זה החריב, ואנחנו נגייס את כל האמצעים ההומניטריים שלנו כדי לשלוח לשם כוחות הצלה שיאספו את ההרוגים וינסו למצוא ניצולים מהשריפה או מהצונמי או מכל מה שיהיה. זה טיפש נקרא, זה מה שפה המדרש מלמד אותנו. ומי נקרא חכם? מי שמעיין, מתבונן בין לבין והולך להוראות היצרן שהוא ברא את העולם, ורק הוא יודע מדוע את ההנהגת העולם, והוא יודע איך העולם מתנהג, והוא יודע מדוע עיר או יישוב או יבשת או ארץ נחרבה או עברה אסון טבעי, ושיש רובד מתחת לטבעי, ולחפש שם ברבדים העמוקים יותר להתבונן. זה נקרא להתבונן, ואז הוא מבין איך הדברים בנויים, זה ויבן. ורק אז הוא נקרא חכם. ורק על פי הוראות בורא העולם שנתן לנו בחסדיו, אנחנו יכולים לצאת ולהתבונן בכל מה שנראה לנו כמעשה ארעי גשמי, ולהתבונן בו ולהבין באמצעות התורה, ספר ההוראות, ספרי ההוראות שניתנו לנו, ולהבין מדוע זה קרה באמת, ואף פעם, אבל אף פעם ובאף מקום בעולם, לא יקרה לעולם אסון טבע, כלומר חורבן עיר, חורבן ארץ, חורבן חבל ארץ, לא יקרה לעולם אסון טבע, אלא מסיבות מוסריות, מסיבות של קלקול מוסרי. לא משנה באיזה זמן מן הזמנים, ולא משנה באיזה ארץ מן הארצות. כלומר, אם היום הרגש לא עלינו מתפרץ באוסטרליה במקום בלתי מיושב, כן? ומחריב שם חצי מהיבשת, יש לזה סיבה מוסרית נקודה. ואת זה יודע רק יהודי חכם שהוא חכם, וחכם הוא מי שיוצא ומתבונן ואז הוא מבין. מתבונן, הוא מפשפש מתחת לפני השטח, מתחת למראות הגלויים שרואים התפרצות הר געש, ואז חוקרים את החלקיקים ורואים את הטמפרטורה שהחריבה את המקום. לא זאת הסיבה, זאת התוצאה. חכם יודע להתבונן ולחפש ולראות מה הסיבה. זה מי האיש החכם ויבן את זאת. ורבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו במדרש הזה, כן? כל מה שאני אומרת נמצא פה מקופל בתוך איזה כמה מילים. כי מרוב חוכמתם הם לא היו צריכים לשפוך קיתונות של מילים כמו בימינו כדי להבין משהו. להם היה מספיק כמה מילים כדי להבין, אפילו מילה או קוצו של יוד כדי להבין תילי תילים של תובנות. אבל פה רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן בעדנו, מלמד אותנו שאם רואים משהו פגע ספציפי על פני השטח, משהו ארצי, חומרי, גשמי, של הרס, יישוב, הוא מלמד אותנו כבר, כי הוא יצא כבר להתבונן ולהבין לעומק, והוא בא ונותן לנו את המסקנה מהתורה, שהיא הסיבה המוסרית שבגללה נחרב אותו מקום, אותו ארץ, נחרב אותו יישוב. והוא אומר לנו שאחרי חקירה והתבוננות, וזה רבי שמעון בר יוחאי אומר, אז אנחנו צריכים להבין שההתבוננות שלו היא התבוננות אובייקטיבית לחלוטין. והוא מספר לנו את התוצאות שהוא מצא בחקירתו, בחקירתו בתורה. החורבן בא על זה שלא החזיקו בשכר סופרים ובשכר משנים. שנאמר, על מה עבדה הארץ? ויאמר השם, על עוזבם את תורתי. עכשיו, גם מלמדים אותנו פה במקביל, מה זה תורתי? להחזיק סופרים ומשנים, מלמדים, ספרי קודש, והמלמדים את ספרי הקודש, את תינוקות של בית רבן, זה נקרא תורה. אם לא זה, אם לא סופרים ומשנים, לא תיפסק חס ושלום לא עלינו התורה. זה מה שזה מלמד אותנו פה. לוגית. לימוד לוגי לחלוטין. על מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי, אומר אותו מי שנותן את ההוראות. בורא העולם. השם יתברך שמו. הוא מלמד את זה. ורבי שמעון בר יוחאי יצא והתבונן בין לבין במה, על מה בנוי ומושתת העולם. ואז הוא הבין שהוא לא צריך להסתכל על התוצאות בשטח שחרבה הארץ, אלא על מה גרם, על החטא המוסרי שגרם לזה. והוא מגלה לנו דע, לדעת ידיעה ברורה, שהחורבן בא על זה שהם עזבו את התורה. כלומר, הם לא החזיקו בשכר סופרים ובשכר מורים, מלמדים, משנים. ואז מספר לנו המדרש שרבי, שהוא נקרא גם ריבנו הקדוש, שהוא נקרא רבי יהודה הנשיא, הוא היה נשיא ישראל בסוף דורות התנאים, בסוף דורות המשנה, מיד אחרי חורבן, החורבן הגדול שיצאנו ממצב של קדושה ושל שכינה איתנו בתוך ארץ ישראל, עם בניין השכינה, עם בניין המקדש, ועבודת השם, וביכולתנו היה לעבוד את רוב המצוות, לא את כולן. יצאנו והשכינה ירדה ממקומה ולאפר, עד גובה האפר, והיא מתבוססת באפר ומתבזת ומתבזה וירדה לגלות, למקום שהוא לא המקום שבו היא אמורה להיות, למקום שסוטה מהמקום שבו היא אמורה להיות, המקום המכובד שבו היא אמורה להיות, המקום העליון שבו היא אמורה להיות, ואיתה גלינו אנחנו. אותו ירמיה הנביא כותב את זה. באותו ירמיה הנביא שהיה היחיד כמעט בדורו, שהיה נביא אמת, כפרו כל כותבי הפייסבוק והעיתונים ומגישי מהדורות החדשות בטלוויזיה, וקראו לעצמם נביאי אמת, והונו, כמו היום, את כל עם ישראל. להגיד הוא סתם קיצוני קנאי נביא שקר נטור קרטה. הירמיהו הזה הוא סתם מנבא שחורות ומנסה לדכא אתכם, הכל בסדר, אתם בסדר גמור מוסרית, והארץ שלנו, ואנחנו לא נגלה מפה ולא נחרב, ואנחנו הכל בסדר ואתם עושים טוב, אתם, הוא סתם בא ומוכיח אתכם על שטויות, זה לא נכון, הוא סתם רואה שחורות מטורף. אז זה מה שהלך בפייסבוק, וזה מה שהלך במהדורות החדשות המבוימות על מסכי הטלוויזיה בכל ערוצי התקשורת שלהם, וזה מה שנכתב בעיתונות שלהם, עיתונות הפייסבוק של אז. בדיוק כעיתונות הפייסבוק של היום, צעקני הפייסבוק וצעקני הטלוויזיה המבוימים, החלקלקים, שנראים כמו נחש הקדמוני, ומופיעים ומוכרים לכם שקרים על גבי שקרים. קליפת עמלק הציונית שכוללת בתוכה את כל העבודות הזרות שהיו אי פעם. הסיטרה אחרה, שורש הערב רב, שורש עמלק הציוני, שקם לנו באבונותינו הרבים, בדיוק כזה, רק הרבה יותר קטן בעוצמתו, היה אז, וכולם קמו נגד נביא האמת ולא הפסיקו לטחון את המוח בפייסבוק ובעיתונים ובתקשורת שלהם. הוא נביא שקר, הוא סתם מדבר שחורות ומנבא שחורות והוא מוכיח אתכם, זה סתם שטויות, אתם עושים בסדר גמור, הכל בסדר איתכם. והם היו הרוב כמו היום. והם חזרו על השקרים אינסוף פעמים כמו היום, ולהם הייתה הטלוויזיה והעיתונות והפייסבוק כמו היום, והם זרקו אותו לבור, ביזו אותו, וכך עיצבו דעת קהל כוזבת על בסיס שקר כמו היום, וההמון האמין להם, וציטט אותם, וחי בדיוק לפי ההוראות שלהם כמו היום, ולא לפי ההוראות שמביא פה רבי אבא בר כהנה, שמביא ירמיה הנביא, שמביא רבי שמעון בן יוחאי, ושמביא רבי, רבנו הקדוש, חותם עורך המשנה, נשיאן האמיתי של ישראל, שראה את החורבן הנורא, עליו התריע אותו נביא, שקראו לו נביא שקר, החורבן, החורבנות שעליהם התנבא ירמיהו הנביא, עליו השלום, לכל הדורות. ונבואותיו של ירמיהו הנביא שנכתבו הם נבואות שנצרכות לכל הדורות, במיוחד לדור שלנו, דור אחרון, דור אומלל ודור יתום, דור עקבתא דמשיחא, שרובו ככולו שרוי עמוק 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 בתוך הקליפה הנוראה ביותר שקמה מאז ומעולם בכל הזמנים לעם ישראל. והמדרש הזה מדבר אלינו ומספר לנו שרבי, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, נשיא ישראל דאז, היה משלח, היה שולח את רבי אסי ורבי עמי, דייפקון ויתקנון קרייתא דהראה דישראל, שהוא היה שולח, הוא שלח אותם, הנשיא, את רב עמי ורב אסי, שיצאו, דייפקון זה שיצאו, ויתקנו, שיתקינו ויתקנו את הפרצות, את, ה, את, 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 את הקלקולים, שיש ביישוב היהודי בארץ ישראל, בקרייתא, ביישובים, בערים, ביישובים הגדולים המשמעותיים שבארץ ישראל. וכמובן שמיד אם הנשיא שלח אותם, הם היו כמובן משמשיו החשובים מאוד, רב עמי ורב אסי, והם מיד יצאו בפקודתו של רבי יהודה הנשיא, והיו נכנסים לקרייתא, היו נכנסים לערים, לעיר, למקומות היישוב היהודים, ואמרו להם, לאלה שיושבים בעיר, לתושבי העיר, הייתו לנו נטורי קרתא, תנו לנו בבקשה, באנו לתקן פה, באנו לבדוק תיקונים, שהכל מתוקן פה, בחיי היישוב היהודי, תביאו לנו בבקשה את שומרי העיר, נטורי זה, מהמילה נותר זה שומר בארמית, וקרת זה היישוב, העיר. הם אמרו לתושבי העיר, הם היו נכנסים לעיר, עלין זה נכנסין, ואמרין להון, אמרו להם לתושבי העיר, תביאו, אייטו, תביאו לנו את שומרי העיר. והתושבים מיד היו מביאים להם את הראשים של המטרתא, והראשים של הסנטרה, אבל הם לא ביקשו את הראשים של המטרטה ושל הסנטרה, הם ביקשו את הראשים של הנטורי קרטה שומרי העיר. והבון אומרים להם, הם היו אומרים להם, רב עמי ורב אסי, היו אומרים להם, אלה נטורי קרטה, הסנטרים, הסנטורים והראשי מטרות, אלה נטורי קרטה? אלה לא נטורי קרטה, ביקשנו שתביאו לנו את נטורי קרטה. אלה חרובי קרטה, אלה שהחריבו, אלה שמחריבים את העיר. אנחנו ביקשנו מכם את אלה ששומרים את העיר, נותרים את העיר. מה אתם מביאים לנו את אלה? אז הם תמהו, אנשי העיר, ואמרו להם, מה זאת אומרת? אז תגידו לנו, אמרו להון, ומה נהינו נטורי קרטה? ומי אלו? לא אליהם התכוונתם? חשבנו שהם שומרי העיר. אז למי התכוונתם? ומה נהינו נטורי קרטה? מי אלו נטורי קרטה? אם לא אלה? ענו להם רב אסי ורב עמי, נטורי קרטה, אלה הם הסופרים והמשנים, כותבי התורה והקודש, ומלמדי, משני, מלמדי התורה והקודש, המורים, שהם הוגים ומשנים, מלמדים ומשמרים את התורה ביום ובלילה. הם עוסקים אך ורק בקודש כל היום, לא בשביל עצמם, אלא מלמדים ומפיצים את זה בכל הקהילות, בכל היישוב היהודי. הם היו עמומים. את מי הם הביאו להם? כשהם ביקשו את שומרי העיר, את הנוטרים של היישוב, נוטרי היישוב היהודי, שומרי היישוב, שומרי העיר, את מי הם הביאו להם? את הראשים של המטרות? הצלפים, הראשים של ראשי הצבא ששומרים על הביטחון הגשמי בעיר? ואת הסנאטורים? או את הסניטרים? שוב, השומרים על הגוף, על ההיגיינה של העיר? השומרים על הפוליטיקה של העיר? אלה מילים, שתי המילים האלה הם מילים ביוונית, מטרטה וסנטרה. עד היום הם בשימוש. סנאטור, סנאט, סנאטור וסניטר, אלה הם אלה שכובשים או משתלטים על השמירה הגשמית ביותר. וכבר אז אנחנו רואים שהחדירו באנשי היישוב ההוא את התפיסה לפיה אלה ששומרים על כוחות הביטחון, ראשי מטרטה, כוחות הביטחון, מה שנקרא היום, הם ראשי מטרטה. ואלה ששומרים על הסניטריה של העיר והיישוב, ועל הסנטוריה, על הסנאט, על הניהול הפוליטי של העיר, ראשי הערים, מה שנקרא, ראשי הפרלמנט, מה שנקרא, ראשי היישוב, ראשי, מנהלי היישוב מבחינה פוליטית, גשמית לחלוטין, מנהלית, פקידים, הביאו להם פקידים וסניטרים וראשי צבא. כמו שהיום הציונים אומרים, אלה שומרי, אלה השומרים שלנו, אלה השומרים. זו התפיסה המערבית שהגיעה מיוון, ולכן שתי המילים האלה נמצאות פה ביוונית. אל נשכח ששם, בתקופה ההיא, שהמדרש הזה נאמר בחדרי תורה בבתי המדרש, על ידי, והוא לא נכתב, הוא נאמר, הוא דובר על ידי רבי אבא בר כהנה, שדן בדבריו של ירמיה הנביא בבית המדרש, ואחר כך רבי שמעון בר יוחאי דן בזה, ואחר כך נשיא ישראל רבי יהודה הנשיא דן בזה, ורב עמי ורב אסי היו הממונים לעשות את זה בשטח. כל זה זה מאורעות, זה לא טקסט, וזה קרה. ולכן זו תורה שבעל פה, גם אם אנחנו רואים אותה כתובה, אסור לנו לטעות, היא לא כתובה. אנחנו פה נכנסים, זה חלון לתוך בתי המדרש של אז בכמה תקופות, ולתוך מדרשים ודרשות והגות, שתורה, שהיא תורה, היא הוראות השם, של כל גדולי וענקי עולם, שברוח הקודש אמרו את הדברים בינם לבין עצמם בתוך בתי המדרשות, ויצאו לשטח לפקח על זה, ולבקר את הבקרות בשטח. ואת זה אנחנו שכחנו והפכנו את זה למין טקסט מקראי, או טקסט מדרשי. זה לא טקסט כמו שהפקולטה למדעי היהדות, ביקורת המקרא האנטישמית, מלמדת, מלומדים על ידי הציונות המון המון שנים. זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא הועברה בעל פה. היא נכתבה כגזרה משום שנצרכנו לכך, וכל בית דין בראשותו של רבי יהודה הנשיא, נשיא ישראל, החליטו כך, כי לא הייתה ברירה. זה סיפור אחר, לזמן אחר. אבל שימו לב שכבר אז, אחרי השליטה היוונית שהייתה מאוד חזקה בארץ ישראל, והכניסה גם את המונחים, את הטרמינולוגיה, ויחד עם הטרמינולוגיה את תפיסת העולם היוונית. וזו תחילה, יוון היא המייצגת הראשונה בעולם של תרבות המערב, שעד היום אנחנו סוגדים לה, פולחים לה, פולחן, מסגד, פולחן, עבודה, עבודה אלילית, ממש. כל אלה שחושבים שהם חופשיים, מתורבתים, נאורים, הם עובדי עבודה זרה, דתיים, פנאטים של תרבות המערב היוונית, ואצלם מקודשים כוחות הביטחון הגשמיים וכוחות ההיגיינה והסניטריה. עד היום, אתם יכולים להחליף פה את המילים בדמיון שלכם ולהגיד שהם הביאו להם לא את רש מטרטה ואת סנטרה, אלא הביאו להם את ראשי משרד הביטחון, ראשי הצבא, ואת ראשי המדינה, סנטרה, סנטורים. ורב עמי ורב אסי היו בשוק, אמרו להם, לא, אלה לא נטורי קרתא, אלה שומרי העיר. נו באמת, מה אתם מביאים לנו את הסנטורים ואת ראשי הצבא? הם לא שומרים על העיר. אלה חרובי קרתא, אלה מחריבי העיר. למה הם מחריבי העיר? הם החריבו את העיר כי התפיסה החריבה את העיר. התפיסה שכוחות הביטחון, שכוחות גופניים, ארציים, גשמיים, הם השומרים על היישובים, על קהילות הקודש היהודיות. היא תפיסה זו התפיסה שהחריבה אותנו, את עם ישראל. שבחורבן הזה אנחנו נמצאים כבר 2000 שנה. חורבן היום ונורא שאנחנו אפילו לא מודעים לזה שאנחנו בתוך חורבן, ולכן זה חורבן שבתוך חורבן. התפיסה הזאת שהם נטוריהם שומרי העיר, זו התפיסה שגרמה לחורבן, ולכן אומרים לו רב אסי ורב עמי, אומרים להם, לאלה שהביאו להם את ראשי הצבא, ראשי הביטחון ואת ראשי המדיניות, ראשי המדינה, אם הם אומרים להם, לא, אלה חרובי קרתא, אלה הם מחריבי העיר, משום שאתם הצלחתם להטמיע בכל קהילות הקודש בעיר, בכל הציבורים, בתוך היישוב של היהודי, ששומרי העיר זה משהו גופני. בעוד ששומרי העיר, ואז הם שאלו אותם, אז מי הם שומרי העיר? ולכן הם הסבירו להם, לא, שומרי העיר אלו סופרים ומשנים. ותזכרו מה שאמרנו, סופרים ומשנים, אלה שאמונים על חינוך צון קדושים, על הנחלת וצריבת הגירסה דיאנקוטה שבקדושה, שנצרבת בכל ילד יהודי. אם היא בגירסה דיאנקוטה, אי אפשר לקחת את זה ממנו, זה נצרב בתוכו, ואז גם אם הוא יעבור משברים ויסטה ממנה, הוא יוכל לחזור אליה לעתיד לבוא. הם מניקים את התינוקות בחלב הטהור. זה אלה שומרי היישוב היהודי. וזה מה שקרה בציונות. הציונות נלחמה, אלה החרובי קרתא, אלה שמחריבי העיר, שקידשו את הגשמיות, את הארציות, ורצו, וכל מטרתם הייתה להחריב את המוסר, את הקודש. המלחמה שלהם הייתה כל הזמן בקודש, ועד היום היא בקודש. והיא לא נחה לרגע, לרגע, מאז תחילת תקופת ההשכלה ועד עכשיו, לרגע היא לא נחה, ולא מרפה ממלחמת חורמה בקדושה. לא בשום דבר אחר. בקדושה, בחינוך, הטהור, הקדוש של הילדים, כדי שיגדלו להיות גוי קדוש של מבוגרים קדושים, כדי שינחילו לילדיהם את הקדושה, כדי שיגדלו להיות קדושים, כדי שינחילו לילדיהם את הקדושה. וכל דבר אחר. מלמד אותנו פה רבי שמעון בן יוחאי, עליו השלום זכותו יגן בעדינו, נקרא החרבת מחריבי העיר. ואם אנחנו, אין בעיה בכוחות גשמיים, כל עוד הם לא מתיימרים להיות שומרי העיר, שומרי היישוב היהודי, וכל עוד הם לא לוקחים לעצמם את הגושפנקה להיות המגינים, ויודעים שעם ישראל אינו ככל הגויים, ולא נלחם, ולא שורד ושומר על היישוב באמצעות כוחות ביטחון גשמיים צבאיים, אלא השם נלחם לו. כלומר, הסופרים והמשנים, אם הם טובים ולא מקולקלים, והם מכובדים ומוחזקים על ידי הציבורים כמו שהיה מאז ומעולם ובכבוד עצום כלפי הסופרים והמשנים, אז אם זה מתנהל כשורה, אין ולעולם לא היה צורך בשום כוחות ביטחון גשמיים, ולא בסנטורים או סניטרים גשמיים. תמיד העם הזה ידע שכשיש מגפה היא באה על חטא מוסרי, ואת המוסר יש לתקן ואז תיעלם המגפה. היא לא צריכה הייתה היהדות מעולם, והיא לא רצתה ולא חיפשה מעולם דרכים גשמיות לרפא מחלה, משום שתמיד הם היו בבחינת, תמיד היו לנו בבחינת מי האיש החכם והיבן את זאת. אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, דע שלא החזיקו בשכר סופרים ובשכר משנים, שנאמר על מה עבדה הארץ, על מה יש מגפה, על מה יש שריפה, על מה יש אסונות טבע. לא בגלל שאין לנו מטרת, ריש מטרת, צבא ומשרדי ביטחון, מערכת ביטחון, וסנטורים וסנטורים, וסנטורים וסניטרים, אלא על עוזבה מתורתי. ואת זה ממשיך המדרש ואומר לנו, ונעבור עליו ברפרוף, לא כמו שראוי, ואז אני אגיע למה שרציתי להגיע, שהוא יום ההילולה של אחד מקדושי עולם, שכל שארית הפלטה שיש בארץ ישראל היום, וגם בחוץ לארץ, רובם תלויים ונזקפים לזכויותיו יתברך. זכותו יגן בעדנו, כי יש לו המון זכויות ואנחנו זקוקים להגנה הזאת. כל מה שנשאר מהחורבן שהציונים והשמד שהציונות עשתה פה, המיעוט של המיעוט שנשאר של אנשים קדושים שהם מבינים מי הם שומרי היישוב, נזקף למי שהיום יום השנה שלו, יום השנה לעלייתו לגנזי מרומים, מקים החברה שנקראת שומרי העיר, שומרי היישוב היהודי, כפי שאמור להיות היישוב היהודי המתוקן, ולא כפי שהציונות היוותה אותו. רבי אמרם חסידה קדישה ברשי בלוי, עליו השלום, זכותו יגן בעדנו, שעלה לגנזי מרומים, וכולנו תפילה שימליץ עלינו טוב, כי אנחנו זקוקים על זה, וזכויותיו עצומות, עצומות. בלעדיו לא היה היום ישוב, זכר ליישוב יהודי, בארץ הקודש לפחות, ביום תתוו בתמוז. והמדרש הזה אולי יסיר קמצוץ מהערפל והרוח השחורה משחור שהאפילו הציונים בהשחרתם המטורפת. כל מה שרק יש לו איזשהו מצלול של נטורי קרתא, כל מה שיש בו מצלול של נטירה, שמירה, נטורים, נוטרים, והקימו להם את תנועת הנוטר שלהם, שנטר, שהיה הסנטורים, לא הנטורים, שהיה תנועת השומר שלהם, ששמרה על הביטחון ועל הקרקעות ועל האדמות ועל החומר והגשמיות. כי כשאין תורה ואין סופרים ומשנים, והציבור לא מבין שהוא צריך, והוא אמור להרדוף אחרי הסופרים והמשנים כדי להחזיק בידם, כי הם המחנכים והמניקים בחלב טהור את הילדים של היישוב ואת כל הדורות הבאים. ורק עליהם היישוב היהודי תמיד נשען, והם החשובים. כשהיישוב לא מבין את זה, צריך להתחיל לפחד ולהקים זרועות צבאיות, זרועות ביטחון גשמיות, ולנטור ולשמור, וצבאות ובריגדות וכהנה וכהנה. כי אז אתה בגדר טיפש שלא חכם ויבן את זאת. אתה לא מפשפש ומתבונן מה הסיבה המוסרית שגורמת למפלות ולאסונות, לא עלינו, אלא אתה מטפל באסונות בכוחי ועוצם ידי בצורה גשמית. יש אסון, אני אלך ואטפל בו גשמית על ידי כוחות הסניטרים והמדינאים סנטורים, ועל ידי ראשי מטרתא, כלומר הרמטכ"לים וראשי אלופי הצבא, כמו עשיו, לא כמו יעקב, כמו עשיו. ואנחנו לא אמורים להיות כמו עשיו, אנחנו לא נחשבים, לא נספרים בשאר הגויים, בין שאר הגויים, בין שאר האומות. אנחנו קיבלנו תפקיד עם אחריות להיות גוי קדוש, לא כמו שאר הגויים. הם לא אמורים להיות גוי קדוש, ולהם יש, וזה בסדר שיש להם סנטורים וסנטורים וסניטרים וגם ראשי מטרתא, אבל אנחנו לא ככל הגויים. אבל הציונות הפכה אותנו להיות גוי ככל הגויים, וזו המרידה הנוראה ביותר שקמה בהיסטוריה, פי אלף יותר מהמרידה היוונית שהייתה אז, שהייתה קשה מאוד. אבל הציונות, לעומת הכפירה הציונית, הקליפה, המלך הציוני, כל הכפירות והחורבנות שהיו, ואפילו החורבן של יוון, שהיא הראש והמקימה של תרבות המערב היום, שאנחנו פולחים לה כולנו, עובדים אותה כולנו, עבדים דתיים של תרבות המערב הפגנית ביותר בהיסטוריה, תרבות שעובדת וסוגדת לאדם, לכוח של בן אנוש, תרבות שלא מכירה בזה שיש חוכמה מעבר לאנוש, שיש מוסר, תרבות שמקדשת את המצפון ומתנגדת ומורדת מרידה עצומה במוסר העליון, שהוא מוסר אלוהי, שהוא תורה, דברי הוראות, שמסר מי שברא את העולם ומסר לנו את תורתו, כי הוא בחסדיו נתן לנו הוראות איך לחיות, כי הוא זה שהחליט שאנחנו בכלל מגיעים לנו חיים, ולשם מה אנחנו חיים, הוא מחליט, ולא אנחנו. וזה מעט, מעט מן המעט, של מה זאת בכלל התפיסה, מה זה נטורי קרתא, מה זה לנטור את היישוב היהודי, ואת זה הציונות עשתה, דרסה ברגל גסה של עמלק, לגמרי של שורש עמלק של הערב רב, של עמלק של הערב רב, גם של הרפאים וגם של הענקים וגם הנפילים, אבל השורש של עמלק שנמצא בערב רב, בחמשת מיני הערב רב, דרסה ברגל גסה של עמלק את כל מה שנקרא נטורי קרתא, היישוב היהודי שהתקיים פה אלפי שנים עד שקמה הציונות לא מזמן, וכולם חיו לפיו. קראה לו היישוב הישן כדי לבזות אותו, כדי להראות לכולם, זה ישן, זה לא כדאי, זה לא כיף, זה ישן, זה מיושן, זה פרימיטיבי, תעזבו את זה. אנחנו נקים יישוב חדש. זה הציונות, היישוב החדש. הציונות הגדילה לעשות וקראה להו יישוב ישן, ליישוב היהודי שהתקיים פה אלפי שנים מאז ומעולם, שהתקיים אך ורק בשביל קודש בתוך ארץ ישראל, הגדילה לעשות הפכה את השם של היישוב היהודי שהיה פה מאז ומעולם ליישוב, קרא לו יישוב ישן, ולעצמה יישוב חדש, כמו שהיא עושה היום, חדש, חדש, כשרואים משהו חדש, וואו, זה מפתה וזה מגרה, ככה הנחש תמיד פועל, זה ברברי, מי שמבין ומתבונן פנימה, רואה שזה ברברי מגוהץ, ברברי עם עניבה, רואה שזה פולחן דתי פגני לאלילים זרים, עובדי מצפון, שבעצם נלחמים מלחמת חורמה במוסר העליון, שהוא המוסר העליון האבסולוטי המוחלט, שאותו נתן לנו בחסדיו מי שברא את העולם הזה, ומי שברא אותנו לשם מטרה ותכלית מסוימת, והוא זה שקובע את התכלית ולא אנחנו בני המטרתא וראשי המטרתא. אנחנו רק אמורים לבצע את המטלה, את המשימה שלשמה נברנו. בואו ננסה להבין עכשיו או להקשיב עכשיו לתורה שבעל פה, למדרש הזה, להקשיב לו, לשמוע אותם בשטח, בתוך בתי המדרש, ובשטח נכנסים לעיר. בואו ננסה לשמוע את המדרש הזה עכשיו, ואז נבין גם את המשמעות שלו, הרבה הרבה יותר מאשר בתחילת השידור, כשקראנו אותו בפעם הראשונה. אני קוראת אותו ברפרוף ברצף. רבי אבא בר כהנה פתח, מי האיש החכם ויבן את זאת? תנאי רבי שמעון בר יוחאי, אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, דע שלא החזיקו בשכר סופרים ובשכר משנים, שנאמר על מה עבדה הארץ, ויאמר השם על עוזבם את תורתי. ריבי הווה משלח, היה משלח לריבי אסי ולריבי עמי דיפקון ויתקנון קריאתה דערעה די ישראל. רבי רבנו הקדוש היה משלח את רבי אסי ואת רבי עמי שיצאו מבית המדרש ויתקנו את היישוב היהודי בארץ ישראל, את הערים, את היישובים. והם היו נכנסים לעיר, ליישוב, ואומרים לבני היישוב, תביאו לנו בבקשה את נטורי, את שומרי העיר. והיו מביאים להם את ראשי הצבא ואת ראשי המדיניות. והיו אומרים להם, אלה שומרי העיר? אלה מחריבי העיר. אלה מחריבי היישוב. אמרו להם, אז מי אלה שומרי העיר? אמרו להם, אלו סופרים ומשנים, שהם הוגים ומלמדים ומשמרים את התורה גם ביום וגם בלילה. הם לומדים ומלמדים, לומדים ומלמדים. הם האחראים, הם המבוגר האחראי היהודי על היישוב, על שם שנאמר, והגית בו יומם ולילה. וכן הוא אומר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. רבי הונה ורבי ירמיה בשם רבי שמואל בן רבי יצחק אמרו, מצאנו שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודת כוכבים, על עבודה זרה, ועל גילוי עריות, ואפילו על שפיכות דמים, ולא ויתר על מעושה של תורה, שנאמר, על מה עבדה הארץ? על עבודת כוכבים, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים, לא כתוב כאן, אלא על עוזבם את תורתי. הם עזבו את התורה שלי והלכו להוראות אחרות, לחוקים אחרים. המציאו להם תורה חדשה, חוק חדש, חוק מדיני. רבי הונה ורבי ירמיה, בשם רבי חיה בר אבא, אמרו, כתוב בירמיה, ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו. לא נטרו את תורתי, לא שמרו את תורתי. הלוואי שהיו עוזבים אותי, ורק את ההוראות שלי היו שומרים, נותרים. מתוך שהיו מתעסקים בה, בתורה, בהוראות שלי, המאור שבה, שגנוז בה, בתוך התורה, היה מחזירן למוטב, ואז הם היו גם חוזרים אליי, ולא רק שומרים את תורתי, אלא גם נותרים אותי, חוזרים אליי. רב הונה אמר, למוד תורה, אף על פי שלא לשמה, אפילו אם אתה לא יודע מה המטרה ומה המשמעות, תלמד. תלמד. כי יש בה מאור, יש בה אור גנוז בתוך התורה. והאור הזה, הגנוז הזה, המאור שבה יחזיר אותך למוטב. ואז מתוך שתלמד אותה לא לשם שמיים, אתה תחזור בסוף, המאור שבה ירפא אותך ואתה תחזור בסוף ללמוד אותה. לשמה ולעשות את הדברים לשם שמיים, תחזור למטרה, לתכלית, לשם, שם זה תכלית, תחזור למטרה הנכונה, לתכלית הנכונה. זה המדרש, אין פה זריקת אבנים, יש פה קנאות קדושה ותהורה כל כך ועדינה כל כך, קנאות לשם יתברך. וזה היה מקים שומרי היישוב, שומרי העיר, נטורי קרתא, רבי עמרם בלוי, זכותו יגן בעדנו. כאשר מקימים כל מיני, מייסדים כל מיני פתרונות לטפל במשברים, והפתרונות האלה הם לא הפתרונות על פי ספר או הוראות הפתרונות שניתנו לנו מחוץ אלינו, מהבורא אותנו, זה אומר שאנחנו בעצם מנסים למצוא דרך לעקוף את דרך הטיפול האמיתית בליקויים, במשברים, בליקויים, באסונות, במה שלא בסדר. אנחנו אומרים לו, לא, אתה לא הורדת לנו ספר שבו יש רשימת תיקונים, איך לתקן, איך לפעול, איך ללכת ולתקן נכון את הליקויים שבאים לעולם. אנחנו נמציא, אנחנו נייסד את את המוסדות שיהוו פתרונות לאותם ליקויים, ובזה בעצם אנחנו דורכים על המוסר. אנחנו אומרים, לא, הליקויים לא קורים בגלל בעיות וליקויים מוסריים שלנו, אלא הם קורים בגלל כל מיני סיבות אקראיות, ואנחנו נמצא להם פתרונות. תודה על זה שנתת לנו את ספר הפתרונות לליקויים. אנחנו לא רוצים, אנחנו דוחים אותו, לא רוצים להשתמש בו. אנחנו נמצא את הפתרונות, אנחנו נמצא, אנחנו נמציא את התורה מחדש, והיא לא התורה של המוסר, היא דורסת את המוסר. ברגע שאני צריך צבא כדי להתגבר, כדי לשמור על על היישוב היהודי מהתנהגות בלתי הולמת כלפי היישוב היהודי, מה שאני בעצם אומרת זה שהפרעות מבחוץ על היישוב היהודי לא באים כתוצאה מבעיה מוסרית אצלי, אלא מפילים את האחריות ואומרים, אוקיי, בסדר, אז יש פרעות ואני אקים צבא שילחם בפרעות. זאת אומרת, אני לא אקח את התרופה הנכונה למחלה ולא אנסה להבין מה שורש המחלה, אלא אני אלחם במחלה בצורה שאני ממציא, וזו לא רפואה למחלה אלא מרידה, וזה לשם מרידה. ולכן המדרש מכנה אותם ומסביר לנו שהם נקראים חרובי קרתא, לא כי הם לא טובים, אלא כי התפיסה שלי שהם אלה שיבואו לרפא אותי או להציל אותי או לשמור עליי, זו תפיסה לקויה, זו תפיסה שמיסודה מורדת בכך ש העוולות שנגרמות לי נובעות אך ורק מליקויים מוסריים שלי, ואת הליקויים המוסריים שלי אני יכולה לתקן ומצווה לתקן, וזה לשלוח מתקנים שיתקנו את היישוב היהודי. ולכן שלח רבי יהודה הנשיא את רבי אסי ו רבי עמי לתקן את התיקון האמיתי לפי ספר ההוראות האמיתי, לפי הרפואה האמיתית, לפי התודעה שלפיה אני לוקחת אחריות על זה שהליקויים נובעים לא בגלל מישהו חיצוני לי, אלא בגללי, בגלל שאני נפלתי פה ושם בנקודות מסוימות במוסר העליון, במוסר האבסולוטי שאני מחויבת אליו. ואפשר לתקן את זה, יהודי יכול לתקן את זה, זה נקרא תשובה. אלה שנשלחו לבסס, לתקן, לבדוק ולבקר בקרה, מלשון בקרה, את תפיסת העולם שנפגמה ביישובים היהודיים, בקהילות הקודש היהודיות, היו רב אסי ורבי עמי. על ידי הנשיא של אז, רבי יהודה הנשיא, זכותם יגן בעדנו. מי שמסביר לנו שמה זה מוסרי ומה זה לא מוסרי, זה רבי שמעון בר יוחאי. את כל זה פתח ואמר ודרש בבית המדרש מול גדולי עולם, רבי אבא בר כהנה. את זה עשו אז אותם גדולי עולם, אבל כ-2000 שנה לאחר אותה תקופה מדוברת, כל הסיפור הזה חזר על עצמו, וכבר לא היה נשיא ישראל לפני 100 שנה, כבר לא היה סנהדרין, וכבר לא היה נשיא ישראל, וכבר לא היו לא רב אסי ולא רב עמי, כי אנחנו, היישוב היהודי, היינו כבר אחרי 200 או 250 שנים של החדרת כפייה, כפירה בכפייה, בצורה הרמטית, יומיומית, 200 שנה יום-יום, של שינוי כל הקדוש והקיים, ושל דריסת והחרבת מה שנקרא היישוב היהודי וקראו לו הציונים היישוב הישן, כדי להקים יישוב חדש, כי חדש זה מפתה ונוצץ, וזה גם כאילו נחשב וכאילו אין, כי זה חדש, והישן זה סתם לא שווה, צריך לזרוק אותו. ובשל הנסיבות שלא היו לנו כבר אחרי שטיפת מוח של מעל 200 שנה את כל אותם גדולי המוסדות היהודיים, הנשיאות, הסנהדרין, המשמשים בשטח וההוגים והאנשי בית המדרש שהיו מחוברים כל הזמן גם החוצה, גם לקהילות עצמם, ליישוב עצמו, לקרטה, לערים, ליישובים, לקהילות. יישוב זה לא אדמה, יישוב זה האנשים. בגלל שלא היה את זה, כבר נראה היה שלא ניתן כמעט לעשות שום דבר על מנת להציל איזשהו מיעוט של מה שנקרא שארית הפלטה. ואת זה, את זה קם, וחרף כל הקשיים והמלחמות וההתנגדות והכסף שהיה על הציונים אז כבר, ודעת הקהל שהייתה שטופה לחלוטין, קם רבי אמרם בלוי ועשה בגופו, בליבו, בשתי ידיו, במסירות נפש במלוא מובן המילה. הוא חטף מכות רצח עד כדי כמעט רציחה כמה פעמים. הוא נלחם כאשר כל אלה שהיו לצידו כבר פחדו והרפו וברחו. הוא נשאר באש ובמים במלוא מובן המילה, באש ובמלוא מובן המילה, בסילוני מים של כוחות הרשע שהדפו בגופם ובכלי זינם, בכלי הנשק שלהם, והוא נשאר שם והלך לכלא הציוני שוב ושוב, ונגרר לבתי הערכאות, לבתי מה שהם קוראים לו בתי משפט הציוניים, שוב ושוב. והוא היה מי שהקים את נטורי קרטה בדיוק בשביל לשמור ולתקן ולרפא על פי התורה הקדושה, על פי הדרך הישנה הנהוגה זה אלפי שנים, ללא כל שינוי, חרף כל הסיכויים, לבדו, ללא כסף, בקושי הייתה לו תמיכה, לפעמים הוא היה אפילו לבד. והוא עשה את זה, והוא לא יכול היה לתקן הכל ולגמרי, אבל בזכותו ניצל יישוב יהודי ישן, שקורא לעצמו היום היישוב הישן, וגאה להיות היישוב הישן, והוא מתקיים פה על מערכות הקודש היומיומיות שהוא נאבק ונלחם, ואלה הם מלחמות ישראל האמיתיות. כל השאר אלה לא מלחמות ישראל, אלה מלחמות עמלק שקורא לעצמו ישראל, שגזל וגנב את השם ישראל, ועל זה נאבק רבי אמרם בלוי עליו השלום כל חייו. עבר מסכת ייסורים כל חייו, אבל הוא לא ויתר, והוא לא הרפה, לא בשביל להוכיח לאף אחד שום דבר, אלא בשביל לשמור על היישוב היהודי, או על שארית קטנה שתישאר לפליטה מההרס והחורבן הנורא של הקט הציונית שקמה על כולנו להשמידנו, והיא עושה את זה יותר יעיל מכל קט של שונאים שקמה לנו אי פעם בהיסטוריה. זה מה שאני מוצאת לנכון להביא לזכרו ולזכותו העצומה של מנהיג מדהים, איש חסיד שביתו היה פתוח תמיד לכל אדם, לכל אדם, לא לכל יהודי שומר מצוות, לכל אדם. יהודי שכל החיים שלו הקים מפעלים מאפס, בלי פרוטה. יהודי שלא ויתר ולא התכופף ולא התפשר, לא לכסף הציוני, לא לשפע החומרי הציוני, לא לשום דבר. רק בשביל לשמור על הקיים, על הישן והטוב. יהודי שלא היה מאוים מכך שקוראים לזה ישן, והבין שאותו ישן שמכנים אותו כך הציונים בשם ישן, היישוב הישן, הוא היישוב האמיתי, האותנטי, היהודי שהיה פה אלפי שנים תמיד, וחי בשלום תמיד עם כל מי ששלט פה בארץ הקודש. ושזו טבעה של הגלות, וכך אנחנו אמורים להתנהג בגלות. והוא הבין מה זה אומר להיות בגלות בתוך ארץ ישראל, ולא ניסה להפוך את אותה גלות לגאולה, כי הוא הבין שהוא לא אלוהים, מה שאנחנו לא הבנו. יהי זכרו ברוך, זכותו וזכות כל צאצאיו שעוזרים לנו, מושיטים לנו יד בתוך החושך הנורא הזה, יגנו עלינו, ושנזכה ללמוד את דרכו ואת דרכם, וללכת ולאמץ באומץ לב את דרכם, ולחזור הביתה, הביתה האמיתי, לא לבית המזויף של הדתיים המודרניים, הביתה האמיתי, כי אין לנו זמן לטעות יותר, אנחנו בסוף, ועוד יש לנו הזדמנות לחזור הביתה. ויש כתבים, ויש קונטרסים, ויש עדויות, הכל נמצא, רק האומץ שלנו והחריצות שלנו לא להתעצל ולקום ולראות וללמוד ולהשיג את הקונטרסים ולחפש את האמת ולחזור וללמוד משארית הפלטה שהוא השאיר, שהוא השאיר, כאילו להאיש הזה לא הייתה נשארת בארץ הקודש שום שארית פלטה. הוא בער לנו, הוא הדליק את הפנס בתוך החושך הנורא, והראה לנו איך אנחנו אמורים להיות בלי שום שינוי שהפעילו עלינו שינויי הזמן של הציונות. איך אנחנו חיינו תמיד עד שקמה הציונות, והוא נאבק כדי להמשיך לחיות באותה הדרך, באותה התנהגות, באותה הנהגה, באותו לבוש, באותם שמות, עם אותם ריחות, עם אותו לימוד תורה, בלי לחדש בתורה חס וחלילה שום דבר, כמו שעשו כל שאר אלה שקוראים לעצמם ברוב חוצפתם חרדים. זה נטורי קרתא. נטורי קרתא זה לא הדקלום המטופש זורקי אבנים. זה לא נטורי קרתא, זו שטיפת המוח הציונית, זה לא שום דבר אחר חוץ משטיפת המוח הציונית. וזה ריבי אמרם בלוי, צדיק יסוד עולם שהציל את היהדות מאלה שבאים לשנות אותה בשם היהדות. זכותו יגן בעדנו ועל כל עם ישראל, ושנזכה להיות חכמים וללכת בדרכו. אמן ואמן.